אחד שיש לו תורש בכתב, הוא תורש בעל פה. והדברים כאן הם נשגבים, במיוחד הסעיף הראשון שראינו אותו פעם שעברה. הרב יותר הגדיר, באופן מאוד מאוד כוללני, שתורש בכתב זה כאילו ההסתכלות על המציאות מצד רבנו של עולם, מהצד האלוקי. לכן מאוד מובן שאנחנו לא מצפים שבתורש בכתב אנחנו ממש נרגיש שזה תוכן אנושי רגיל. זאת אומרת, בתוך התכנים האלה של האותיות של התורה, וקדושת המסרים במתכונת העצמית שלהם, זה לא מונח ומסודר באופן שכבר ערוך לפניך לקיים אותו כשולחן ערוך. זה ערוך בצורה של כפי שהדברים משקפים מהצד האלוקי שלהם, הצד השמיים שלהם, צד שאנחנו גם יודעים בו, מסתכל בתורה וברא את העולם. יש פה איזה דברים עמוקים מאוד, שאותם האותיות, אותם התכנים, הם למעשה בצורה פנימית, המקיימים את כל המציאות. וזה בעצמו, תורש בכתב הזאת, היא שורש בצד השני, שהוא תורש בעל פה, שברור שתורש בעל פה היא כבר מנוסחת, היא כבר פונה אלינו בכלים של הבנה, בכלים של הלכות מסודרות למעשה, וגם עולם המחשבה הוא גם כן מסודר כרעיונות מגובשים בצורה של תוכן, נמסר במובן, זה גם נמסר לנו על מנת שהוא ימשיך ויהיה מתחדש והולך, רבננו תלמידיון, בית מדרש, תורש בעל פה, זה בעצם חיי עולם נתה בתוכנו. וגם זה שורשו ממשה רבן. זאת אומרת, שורשי הדברים נמסרו כפירוש, כהרחבה, כהשתלשלות, מתורש בכתב. אז תורש בעל פה לא רק שהיא מגיעה אלינו, אלא כביכול נקודת המוצא והשורש שלה, נקודת מוצא שמן ההתבוננות האנושית, אבל חס ושלום לומר שתורש בעל פה היא אנושית, תורש בעל פה צומחת מכלי המחשבה של בני אדם, חס ושלום. גם תורש בעל פה היא אלוקית. מה הכוונה? אנחנו גם כן, הרי אנחנו לומדים, אבל הרי מקסימום אנחנו לומדים את זה מדרשות מתורש בכתב. וגם סברות של תורש בעל פה זה גם כן, לא כל אחד יכול לומר ולחלוק, ויש פה השתלשלות של מסירת תורה, וגם זה מובשר, כמו שהרב אמר, באיגרת למדנו בשורשי תורש בעל פה, בתקופה שרוח הקודש הייתה במשרד, כמו שגם נראה בהמשך, כן, גם תורש בעל פה היא בעצם המשך הערה אלוקית, אבל בכלים שבהחלט לוקחים לחשבון את המציאות שלנו, פונים אליה בצורה כזאת, ויש בתורש בעל פה גם ממילא גם מצבים בתקופות ודרגאיות. יש תנאים, יש אמוראים, יש השתלשלות התורה. אנחנו עוד יותר נבאר את זה בהמשך. אני עובר לסעיף ב'. תורה שבעל פה מונחת בעצם אופייה של האומה שמצא, זה כבר ראינו קודם, שתורה שבעל פה האומה, כן, ראינו, אתם רואים בסעיף הקודם, רוח האומה קשורה כשלהבת בגחלת, באור תורה, תורת אמת היא גרמה באופייה מיוחד שתורה שבעל פה נוצרה בצורתה מיוחדה. תורה שבעל פה מונחת בעצם אופייה של האומה שמצא את ברכתה על ידי הגילוי השמיימי של תורש בכתב. מה זה ברכתה? המושג ברכה זה לא לתת לו ברוכה, לתת לו ברכה, אלא ברכה זה מלשון כמו מתברך, הכוונה שופע ויוצא ממנו. יש מושג של מעיין מתברך, יש מעיין מקיפה מבריך, ויש מושג של הברכה באילנות. זאת אומרת, זה מין צורה של התפשטות. התפשטות לענף אחר. התפשטות לעוד זווית ועוד פן. זה בעצם הצורה של... זה המושג ברכה בכמה מקורות מיניים יותר שכיח המושג הזה. לפני נפש החיים, גם הברכה שאנחנו אומרים, היא קשורה לזה, זה בעומק ההסבר של המושג ברכה. אז בעצם, התורה שבעל פה היא מין ברכה של הגילוי השמיים של תורה שבכתב. היא התפשטות מתורה שבכתב. אבל מה היא מונחת בעצם אופייה של האומה? מה הכוונה בעצם אופייה? זה מה שאנחנו אומרים, שתורה שבעל פה, לא רק שהיא מולבשת ומותאמת לחיים שלנו, אלא היא גם פרי היגיון של מחשבות שלנו. זאת אומרת, זה כן לוקח בחשבון בזמן היצירה של תורה שבעל פה את, 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 את קומת המחשבה שלנו, את קומת החיים שלנו, ויותר מזה, כמו שהרב יגיד בסעיף ג', זה שייך אפילו למציאות החיים הכללית של עם ישראל, שהיא יוצרת השראה ובאיזה אופן תשתלשל ותבוא תורה שבעל פה. איך היא תידרש, עד כמה תהיה לה הערה ברורה ואמירה מוצקה וכדומה. תורה שבעל פה היא יותר ארצית. כמו שאומר, בהתגלותה נמוכה היא תורה שבעל פה מתורה שבכתב. כי הרי הגורם הראשי למצוא את נתיבתה היא התורה שבכתב. תורה שבכתב היא ודאי שמיימיות. כמו שהרב שוב פעם משתמש במושג מאוד עליון. מה זה תורה שבכתב? היחס העליון של האומה עם האלוקות העליונה, עם המגמה של המגמות, עם הנצח והעוד שבעולמים ומלמעלה של כל כללותה. כאן הרבה מאוד ביטויים שמאוד מסגבים את המושג תורה שבכתב למשהו שאנחנו מבינים שהוא שמיימי, הוא הופעה אנוכית, שמיימית בצורתה המוחלטה. ולכן תורה שבעל פה היא ודאי לא כזאת, היא באופן, היא בהחלט יותר שייכת להופעה הארצית. היא צומחת מן ההופעה הארצית. אז לכן תורה שבעל פה מצד התגלותה היא נמוכה מתורה שבכתב. אבל בצורה פנימית, הלא התורה ניתנה לישראל בשביל סגולתם הפנימית העליונה. הרי גרמה סגולה אלוקית גנוזה זו להופעת תורה מן השמיים עליהם, נמצאת עליונה תורה שבעל פה בשורשה משורש תורה שבכתב, חביבין דברי סופרים יותר מדברי תורה. אז זה הדבר שאנחנו צריכים באמת פה להבין. תורה ניתנה לישראל בשביל סגולתם הפנימית העליונה. בחר בנו מכל העמים, נתן לנו תורתו. זאת אומרת, בעצם למה תורה ניתנה לעולם, כמו שמשה רבינו בוויכוח עם מלאכי השרת, רוצה להוריד תורה לעולם, משום שהתורה באמת ניתנה, אומנם חמדה גנוזה תף תף קוף העידה לדורות, לפני בריאת העולם, אבל בכל אופן, כמו שמשה רבינו עונה כלפי מלאכי השרת, כלום אב ואם יש לכם, יש לכם, כמו יצר הרע יש לכם, התורה לא שייכת, גם בתורה שבכתב, לא שייכת למלאכי השרת. אלא מה? הקדוש ברוך הוא סידר כך, שנתינת התורה למציאות הארצית, היא בעצם יוצרת את האחדות ההופעה של כל העולמות, היא בעצם משלימה את כל הופעת שם השם בעולם. לכן נתינת התורה לעולם היא ההופעת שם השם מאובן המלא, ונתינת תורה לעולם היא בעצם התכלית של תורה שבכתב. זאת אומרת, המטרה של נתינת תורה לעולם היא שהשמיימיות הזאת תיפגש עם המציאות הארצית. אז ברור שהפגישה עם המציאות הארצית צריכה את ההלבשה הזאת של תורה שבעל פה. אבל זה לא סתם הלבשה, זה בעצם המטרה. זאת המטרה, וזה גם בעצם השורש הפנימי שמסביבו למעשה נוצרה ונתגבשה גם תורה שבכתב. היא תורה שבכתב בצורה הגדולה, היא בעצם דברי אלוקים חיים שמסוגלים להיות מאירים את העולם הארצי. איפה? עם ישראל. אין ישראל? נבראו קודם שנברא העולם. כן, מה ישראל קדמו אפילו לתורה? מה שאתה ואליהו, ישראל קדמו, או תורה קודם? ישראל קדמו. בעצם הקדוש ברוך הוא, עם זו יצרתי את ידעתי לספרו, עם ישראל, הוא מופיע את השכינה בעולם. הוא מופיע את כל קידוש השם הכי שלם. איך זה מתגבש? אז פה שני צדדים. יש פה את הצד השמיימי של התורה, יש את הצד הארצי המתקבל אצלנו, כאשר בסופו של דבר הארצי המתקבל אצלנו, מאיפה הוא נובע? משורש הפנימי של, של, של האומה. יוצא ככה. שלמעשה, כשאנחנו מדברים על הצד של תורה שבעל פה, שהיא השורש של הכל, מה אנחנו מתכוונים? אנחנו לא מתכוונים שאותם ההלכות של תורה שבעל פה הן יותר במדרגה מתורה שבכתב. אנחנו מדברים על השורש הפנימי שממנו נתחצבו ההלכות האלה. כמו שהרב יסביר בסעיף הבא, שתורה שבעל פה זה לא סתם כך. תורה שבעל פה זה סדר הופעה מיוחד. עצם השכינה ששורה בכנסת ישראל, עצם החיים המופלאים המיוחדים שיש לאומה הישראלית, יש באוצר חיים הפנימי, יש כלי התאמה אל הקדושה האלוקית המוחלטת הזאת, וזה כבר נותן השראתו לתלמידי החכמים איך לבאר את התורה. זאת אומרת, הצורה שבה מתגבשת והולכת התורה שבעל פה היא מין בבואה של מה? של נשמת כנסת ישראל. נשמת כנסת ישראל היא הרי בעומק השורש העמוק והסגולי כל התורה שבכתב ושבעל פה. אז זאת אומרת, בצד הזה תורה שבעל פה היא בעצם יותר במעלה. זאת אומרת, הצד הזה שהתורה נאחזת בנו, והתורה היא אנחנו, והתורה היא אנחנו גם במובן שאנחנו קוראים אותה, וגם במובן שהיא הופעת השמיימיות הפנימית שלנו. זה, החיבור הזה, התיומת הזאת, היא שורש הכל. היא אוחזת את כל השמיימיות הזאת במציאות, אם כן, היא בעצם המסובב של כל התורה שבכתב של בעל פה ביחד. חשוב לציין, עכשיו אנחנו מכירים את התורה שבעל פה בצורה המתפרטת שלה. יש בכמה מקומות, למשל בקבצים, קובץ ה', רס"ג, רס"ד, אז הרב אומר שההפריה המעשית ההלכתית שאנחנו מכירים בכל האוצר של תורה שבעל פה היא דווקא, באה דווקא ממה שבשורש אנחנו קשורים להשראה האלוקית, דווקא כאשר אנחנו נמצאים במציאות הכי מקודשת שלנו, הכי בנויים בארצנו, במציאות השלמה הזאת, דווקא אז, כל מה שצומח אפילו בעולם ההלכה, המעשי מאוד מדויק. אומר הרב, מידה דשכיחה, הרבה פעמים יש לנו, אנחנו פוגשים טעמי מצוות. הראשונים התחילו לעשות טעמי מצוות. אתה לוקח את הטעמים האלה, אתה מסתכל בהם, איך הדברים האלה יכולים לתת ביאור וטעם למצווה כפי שהיא מנוסחת. הרב אומר, הרי פעמים אתה רואה שזה לא נפגש עם איך שהמצווה הזאת בעצם מיושמת בסופו של דבר בצורה ההלכתית. למה זה לא נפגש? כי טעמי המצוות באמת בא מהשכל של ראשונים, אמנם ראשונים כמלאכים, זה טעם, בא מהשכל האנושי, בעוד שחציבת ההלכות בשורשם באה ממקום של של רוח הקודש, שיש את כנסת ישראל ורבנן ותלמידי עוד משורש, עוד ממשה רבינו מן השורש, שבו אנחנו שייכים, בו אנחנו מחוברים, לריבונו של עולם, ישראל ואורית אחת, ובישראל וקודש אומריך אחת. מפה כל ההשתלשות, כל הנביאה שתורש בעל פה, היא בעצם שייכת לעומק החיבור שלנו לקדוש ברוך הוא, שמכוח זה אנחנו ברי אחי. כשהתורה תימסר לנו, אנחנו נוכל לקיים אותה, אנחנו נעשה ונשמע, אנחנו גם נוכל לבאר אותה. כי הביאור שלנו אותה הוא בעצם האחיזה של המסר הזה בכתובת, בעומק, בחיבור הזה. כן, יש אפילו מין דבר כזה, חביבים, דברי סופרים, יותר מדברי תורה, באיזה מובן? הרי לכאורה, דרבנן ודאורייתא, המדרגות ידועות, דאורייתא זה יותר חמור. אז לא רק שלפעמים אנחנו העמידו חכמים דבריהם יותר מדברי תורה, זה אתה יכול להגיד בגלל סיבות חיצוניות אולי, כשלא יבואו לזלזל בדברי סופרים וכדומה. אבל הרב מתכוון פה לחביבים, הרב מתכוון לחיבה שייכת למה שהנשמה הזאת קיבלה. ישראל לא ראה את הדברים פה, לא יותר מאשר לתורה שבכתב. בסדר, עד עכשיו. עכשיו, סעיף ג' אנחנו חוזרים לפרק י"ג של מה שסיימנו לפני שהגענו לפה. וסוגר לנו פה את המעגל של תחילת הספר עם סופו. יניקת תורה שבעל פה, שייך גם את ישעת הנביא. יניקת תורה שבעל פה היא בגניזו מן השמיים, ובגילוי מהארץ. למה תורה שבעל פה בגניזה מהשמיים? כי ברור שזה לא כתוב. זה שאנחנו רואים שתורה שבעל פה היא מן השמיים, אנחנו צריכים לפעמים להוכיח את זה. אני אמר לך שזה גם משה רבינו קיבל משמיים גם את תורה שבעל פה, נכון? בגלוי, מהארץ, מה הכוונה? זה צומח מחיי האומה, מתלמידי החיים של האומה, עם רוח הקודש של, של, של הלומדים, של, של סנהדרין הגדולה, סמוכה ללשכת הגזית וכו'. משם המשתלשל זה בא, תורה שבעל פה כמובן, מסורת ושורשה עם משה רבינו ועם קבלת התורה ומסירתה כידוע. אבל מה נפקא מינה שזה בגילוי מהארץ, כמו שהרב יסביר עכשיו? צריכה ארץ ישראל להיות פנויה. בכל ישראל יושבים עליה מסודרים בכל סדריהם. מקדש ומלכות, כהונה ונבואה, שופטים ושוטרים בכל תכסיסיהם. כאשר מציאות החיים הישראלית היא בבריאותה, אז זה לא חיצוני, רבותיי. כשיש לנו מקדש ומלכות, כהונה ונבואה, אז זה לא רק שעם ישראל מצב איתן מבחינה מדינית, ולא צריך להיות בלחץ מאויבים. זה שייך למציאות רוחנית אדירה, ששפע אדיר כזה, ששכינה בעם ישראל. אז לא רק שיש לנו כלים מאוד עמוקים לדרוש תורה שבעל פה, אלא בעצם תורה שבעל פה צומחת ממציאות החיים הכי אמיתית שלנו, ואז היא גם מכוונת שבעצם יעדה אותם תורה שבכתב. אז אנחנו, כל מה שצומח במציאות הזאת בתורה שבעל פה, זה, זה, זה באמת יותר כביכול תורת אמת, יותר מכוון לצורה ישרה, כפי שרבנו של עולם חשב את הדברים. כי רבנו של עולם דיבר, התורה דיברה אל המצב הזה, אל המציאות הזאת, הבריאה של עם ישראל. זה גם יוצר את ההשראה הנכונה והמכוונת והמדויקת לדרוש את תורה שבכתב. אז רואים גם איך התורה היא באמת ממש חיי עולם אתה בתוכנו, גם מאירה בלימודה וגם מאירה בקיומה. יש אפילו את אותה יכולת להרגיש שהמצווה בהתקיימותה באמת מכילה עלינו, ממשיכה עלינו, את אותה הערה מיוחדת שאותה מצווה מיועדת להעיר. אז חיי תורה שבעל פה בכל סביב תפארתה, פורחת ומעלה נמצא, מתחברת את תורה שבכתב בכל שיעור קומתה. לא רק שתורה שבעל פה כאן באה מסוגלת להופיע בצורה מפותחת, אלא אז גם נראה יותר איך תורה שבכתב זה העומד מאחור השמיימי, הצד השמיימי הזה של חיינו, כביכול נעשה יותר קרוב, כביכול, כי כל החיים שלנו יותר שמיימים, הם גם יותר ארציים, אין, יש לנו יותר את המציאות הקרקעית, אבל דווקא במציאות הזאת, שאנחנו בריאים בארץ, גם השמיימיות, היא יכולה להיות אחוזה בנו, כמו שחויים שנבואה ברוח הקודש ושכינה, היא דווקא כאשר עם ישראל, המציאות השלמה והבנויה בארץ ישראל, בארץ הקודש, זה הסדר. אז שמיים וארץ נשקו, אז הקומות האלה מתקרבות זו לזו ומאירות זו על זו. בגלות נפרדו התאומים, נתעלתה תורה שבכתב למרומי קודשה. מה זה הנתעלתה, תורה שבכתב? ההתעלות הזאת לא... לא התחזקו, נתעלתה, הכוונה סילוק שכינה. מה זה סילוק שכינה? סל כזה עלה. סילוק שכינה, הכוונה, שכינה חוזרת לקדוש ברוך הוא, לא שוכנת אצלנו כסף שלו. התעלתה תורה שבכתב, ממרומי קודשה, כביכול, חזרה בחזרה אל הנותן, נותן התורה, כביכול, לא מופיעה הערתה עלי אדמות, זה המובן, נתעלתה תורה שבכתב למרומי קודשה, אנחנו נמצאים מאוד, מאוד רחוקים מיכולת לשאוב מקדושתה של תורה שבכתב, כי תורה שבכתב שייכת לצד הנשגב של חיי האומה. אז יש קשר, אז יש עוד איזושהי השגה, אז יש איזושהי הערה מתורה שבכתב. וירדה תורה שבעל פה בעומק תחתית. גם תורה שבעל פה, שהיא בעצם שייכת לתורה הנדרשת, מצידנו, כמו שאמרנו, כאשר עם ישראל לא בבריאות חייו, לא בשלמות חייו, אז גם תורה שבעל פה היא לא תורת חיים, היא לא תורה שהסברות וההערות והמושגים מהירים, אלא תורה יותר תורת חוץ לארץ, מחשקים מושיבני השם, תורה שבעצם איכשהו דרך היקשים בלימודים ממשיכה את ההערה, אין מציאות חיים הזאת. בכל מקום היא מקבלת יניקה חשאית מאור תורה שבכתב מספיח העבר, המספיק להעמידה בחיים מצומצמים, יורדת ונופלת בכל יום ביום, עד אשר יפוח היום, אור החיים יבוא מאוצר גאולת עולמים, וישראל יעשה חי, ונטע על ארצו, וישגשג בכל הדר סדרה. אז תכן, תורה שבעל פה, לצמוח מעומק שורשה, תעלה מעלה מעלה, ואור תורה שבכתב יזריח עליה קרני אורה מחדש, חדשים לבקרים, והדודים יתאחדו בין והפריונה. Okay? כאשר עם ישראל חוזר אל מציאות חייו השלמה, חוזר אל סדרי חייו ובריאותם, אז הכל חוזר למקומו, תורה שבעל פה, לצמוח מעומק שורשה, ותורה שבכתב מזריח עליה קרני אורה מחדש. אור נשמת כן חיי העולמים ומתגלה בתחיית ישראל, דרום קרנו, יאיר באור שבעת הימים של אור החמה ואור הלבנה גם יחד, והיה אורם ישר חוזר ומושך מזה לזו, ועונה את הארץ ואת העם בכל יפעת חיים, והיה אור הלבנה כאור החמה, אור החמה יש שבעתיים, כאור שבעת הימים, ביום חג חבוש השם את שבר עמו, מחץ מכתו ירפא. טוב, הרב סיים פה בדברי הנבואה, אופן שירי כזה את הפרק, כאשר בעצם מה שיוצא לנו פה, מה זה אור החמה ואור הלבנה? שזה כמה משמעויות בנמשלים בחז"ל, אבל כאן לענייננו זה המובן. אור החמה זה תורה שבכתב, כי זה שייך לצד האלוקי, שמיימי, אור הלבנה, ישראל עם שיעור הלבנה, לאותו הצד שבא מכנסת ישראל, מתוכנו, בצורה השלמה הזאת. אז היה אור החמה כאור הלבנה, ויעירו באור שבעת הימים יחד. זאת אומרת, החיבור של שניהם הוא לא רק צירוף, אלא הוא יותר, יוצר משהו שהוא הרבה יותר גדול מאשר המציאות הנפרדת שכל אחד ואחד מהם מנותק. אברהם ישר חודר ומושך מזו לזו, זאת אומרת, זה עדיין שומר, יש שתי קומות, זה שמיימי וזה ארצי. אבל השמיים והארץ במובן הזה לא מרוחקים, הם נושקים זה לזה, כמו כן, הדודים התאחדו בידי הפריונם, כמו זיווג כזה שמיימי, שכנסת ישראל עם הקדוש ברוך הוא, במדרגות מאוד עליונות, כי זה שייך לזיווג, למחזיר שמעתו לציון, הקדוש ברוך הוא מתפייס איתנו, הקדוש ברוך הוא חוזר להערה חיובית על החיים הישראלים שלנו. אז בעצם הפנייה של כל החיים היא יותר שלמה, ואורח חמי יש שבעתיים כאורך שבעת הימים ביום חרוש השם את שבר עמו. אז כן, אז פה הצד השמיים היא הנשגב הזה, של תורה שבכתב, שהוא בציור היותר עליון ויותר מקיף שבנשמתנו, הציור הזה יהיה יותר קרוב, כי החיים שלנו בעצמם יהיו יותר קרובים למימד השמיים שלנו. טוב, באמת, זה הפרק הזה, באמת נשמה לכל הספר. מה שאנחנו חזים בו, חזים, מה שלא, אז אנחנו צריכים להבין שכל מה שלמדנו בכל הפרקים בספר, זה אידך פירושה. זה פירוש של מה שפה נמצא מונח באופן תמציתי, ואנחנו יכולים לעשות איזה מין סקירה מהירה של הפרקים בספר שחלקם למדנו אותם. נראה פחות או יותר איך זה בנוי, ושנראה פה את המסר הכללי הגדול הזה שיש בספר הזה. אז אתם זוכרים, פרק ב' דיבר על המושג של תורה לשמה. המושג תורה לשמה, הכוונה היא בעצם שהתורה הזאת, אותו אוצר, שמיים, נשגב, שעם ישראל זכה בו, עם ישראל צריך להיפגש איתו, עם ישראל צריך לבנות אותו בעולם, הוא גם נותן את ההגדרה מה אנחנו מחפשים בתורה, בשביל מה לומדים תורה, להמשיך את האור הזה, להופיע את האור הזה, והאור הזה הוא הופעת שם השם בעולם, שאנחנו זוכים לו בכל לימוד תורה, אנחנו בונים את הארת השם בעולם, וגם בונים את קדושת ישראל בעולם. קדושת ישראל בתוכיותה ותורה, אנחנו בונים את הופעת הנשמה הישראלית, כל הישראליות בתוכה נמצאת נמצא התוכן הזה של התורה. והרב ממשיך ומחדש מה שהם כבר מתברר בפרקים הבאים יותר, שזה לא רק הדברים הרוחניים של תורה, צריך לדעת, גם כשעוסקים בדברים הפרטיים של התורה, גם בהלכות, זה לא שפתאום מחיצה נפרסת, אנחנו עוברים למישור אחר, לא, צריך לדעת שגם בהלכות הפרטיות של התורה, אותה הערה נמצאת, אותו פגישה עם ריבונו של עולם נמצאת גם שם, משום שהאור הזה שישנו בתורה לא מכוון להיעצר ולהיות רק בכללים, רק בצד השמיים. הרי הדעת הדעה הכי תורה ניתנה, שהיא תחדור ותאיר ותבנה חיים שלמים נאורה. אז אם כן, גם הפרטים של ההלכות, לפי כל הכלים והכללים שאנחנו בונים אותם, בכל זה השפע האלוקי נמסך, ואתה, כשאתה לומד, אתה פוגש עם זה, אתה מתחבר לזה. ועוד יותר מתחזק בפרק השלישי, קשר התורה בקדוש ברוך הוא, זהו יסוד עבודת הקודש של אנשי הסגולה, הם עוסקים בהלכות ומתוכם, פרטיהם, יודעים לנו דרך כלל, כל דברי תורה אינם מורכות השם, הכל, 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 הופעה, שבילים של הופעה אלוקית. וככל שאנחנו נדע את זה יותר, ככל שכללות התורה דבקה בלב, בחוזק והכרה ברורה, אז זה ייתן את המנוע לכל הפרטים, זה יהיה יותר הרגשה שזה התפרטות, התפשטות, אותו שפע נשגב אלוקי. כל דבר מן התורה, בין ההלכה, בין ההגדה, תובע את תפקידו להרבותו בתל של תחייה עליון. אנחנו, זה לא במקום לימוד מסודר של הפרקים האלה. באמת, לא נשלה את עצמנו, אני כן רוצה, אבל שתהיה כאן איזו תמונה של מה שלמדנו, וגם מה שלא למדנו, יש כאן איזושהי תמונה על, על היופי המסודר של הספר הזה, איך שהוא בעצם נותן לנו אוצר של מבט על התורה בכלל, וגם איך מוגשים אליה, איך לומדים אותה. ברוח הקודש, אדם רואה שכל תורה שבעל פה היא הסתעפות שורש מוחה הקדוש של האומה. כל התורה, הפרטים ופרטי פרטים מציגים במלוא אורם נוח חיים בהורה את הנשמתה בכל מלוא קומתה, הסעיף האחרון של פרק הזה. פרק ד' הוא חוזר לאיזושהי הכללה. כל התורה היא בעצם כל השם אחד. כל השם, כל התורה, על כל ריבוי המקצועות הפרטים שבה, צריך לדעת, זה תוכן אחד, זה השמיימיות האלוקית האחת. כל גדול ולא יסף, כל התורה נאמרה, אמירה אחת של הקדוש ברוך הוא. הופעה אלוקית אחדותית. וזה, והאחדות הזאת, היא מתחברת מכל יריעת התורה, אז זה נותן משמעות אחרת להכל. כל דבר ודבר מן התורה נובע מכל התורה כולה. כל פרט נובע מכל התורה כולה. כל פרט הוא כמו באיברי הגוף של האדם, כאילו האיבר הכי רחוק, הוא נובע מכללות החיים של האדם, הוא לא נובע מאיזשהו צינור אחר, לא שפתאום יש ענפים שיש להם איזה כביכול קיום עצמאי וזה יונק מזה מקור אחר או משהו, הכל יונק מן השורש בכל הצורות. חלק פרק מאוד עמוק, אותיות התורה, זאת אומרת, היות שתורה שבכתב היא החיבור שלנו העמוק עם השמיימיות, אז זה שאותיות התורה, שורשים של החיבור הזה, הן כאילו הצד הפנימי נשמתי של החיבור שלנו עם התורה, חיים שלומדים תורה, היות שפוגשים בסך הכל את התורה, באותו צד נסגר, מקרין עלינו. לא רק מה שאנחנו פוגשים בלימוד, שאנחנו יכולים להשיג בהכרה, אלא מעבר להלכה הזו, מעבר לפסוק הזה, הנשמה שלנו פוגשת שורשי הדברים. לכן יש מצב שהרב אומר, השמחה שהתורה משמחת את האדם באה מרוב ההוראה שבאותיות התורה. אם יש השגות שמשיגים מאותיות התורה, כמובן זה שיודעי חן, לא יודע אנשים פשוטים. כבר מתחיל להיות יותר איך ניגשים לתורה, הרב יוצא את החיבורים בין התפילה והצד הרוחני של התורה, הצד ההלכתי, לראות שכל הדברים האלה מחוברים, מאירים דווקא בשלמות הופעתם, וצער ביטול תורה, שזה לכאורה פרק ש עוסק בשלילה, אבל הרב מראה פה שמכיוון שכלמדנו שכל אחיזת התורה בנו זה אחיזת חיים, זה אחיזה רוחנית, אז הרבה פעמים הצער על חסרות תורה, זה לא סתם שאדם מוחזר מעצמו, כצער על משהו, וזה הרבה פעמים נגרם בגלל שהוא לא בגלל הוא מחובר עם התורה. אז לכן, מה יש עוד זמן, נכון? קשה לכם הריצה הזאת על הפרקים, אתם לא מכירים? מה? בסדר? זה הכל שייך לאותו יסוד. פרק ח' עוסק הלימוד והמעשה, אז זה כבר כאילו היחס בין הלימוד לבין הצד שבלימוד שפונה למעשה, שהוא גוזר לפעמים שהתורה תינתן בכלים מאוד אופייניים, שהם נגזרים מעולם המעשה. הרב אומר פה, יש התופעה של התורה היא כבר באה לידי ביטוי בצדדים שונים, יותר מתפרט הדבר הזה בפרק ט', זה הפרק שהרב עסקנו פה באריכות, כל מיני צדדים, איך קונים תורה יותר בפועל. כן, איך שההלכות תהיינה מבוררות, לחדש בתורה, לא להזניח את כל התחומים של התורה, את ההיקף, את הטיול, את הרוחניות, יותר חלוקה לפרטים שמרכיבים את התורה, בשום שכל, איך זה מבחינה העקרונית, וגם קצת בעצה פרקטית, שהדברים האלה לא לגמרי מבשים על המציאות שאנחנו שמועים היה בה, אבל אנחנו יכולים להקיש מזה. פרק י' עוסק בסתרי תורה, אבל לא ממש בסתרי תורה, אלא יותר מתי מתאים למישהו ללמוד סתרי תורה. והרב מדבר פה על חיסרון שכיח בלומדי נסתר. תראו למשל סעיף זי, פרק י' סעיף זי, חיסרון גדול בלומדי קבלה רגילים, מה שאינם משוטטים בתחילה בשכלם במקורותיה של תורה להשכיל בעניינים האלוקיים, כי הם מליטים את עצמם ברמזי לימודים הכתובים בספרים. לא, זה לא נבנה, הרבה פעמים רצים אל הקבלה בלי שיבנה קודם הקומה הרוחנית וכלים אחרים שעדיין לא כלים מסתרות. אז כאשר הקומה הזאת בנויה היטב, אז היערות העמוקות הצפונות יותר להירות את ההערה הנכונה שלהם. הרב מדבר, כן, אם יש כאלה שרצים לניסטר כי הם לא מבינים ניגלי. הרב מדבר גם על המצב הזה. אבל זה כן טוב, זה כן חיובי, יכול לעבור מזה ברכה. כל מיני צדדים, הרב מדבר על המעיין העליון, מקור אמת אין סוף, יופי אין קץ, גבורה אין גבול, שמפקה מקורה של תורה, רזי תורה. איזה שפע עוד מחכה לנו, עם ישראל כולו יזכה לזה, הרב כותב מקורות אחרים שרזי תורה, בצורה עמוקה אוחזים את כל מה שפעם היה בנבואה, ובמלוא החיים, שעם ישראל במצבו השלם, בארץ ישראל, שזה נתקפל לנו, אוצר תורת רשב"י, שמסוגל להידרש על ידי יודעיכם במידה מסוימת, גם המצבים שעם ישראל לא נמצא בכללותו, במימדים האלה, לכן זה עוד יתגלה אורו בצורה עוד הרבה יותר שלימה, כשתשוב, תשוב, ישוב עם ישראל ברוח הקודש ונבואה, אז הברכה הזאת של הקומה הזאת של החיים תהיה עוד יותר שלמה. בית י' יותר עוסק בהשפעות של הלימוד על החיים, בבנייה שהתורה מאירה את המידות ואת כל תחומי החיים, שזה כבר מעבר את זה, זאת אומרת, זה כבר מתוך הלימוד, אלא הבניין המציאותי, החי, הנכון, הנבה, כל מיני צדדים שתורה, רפואה כללית לכל בשרו. פרק י"ב זה בעצם התורה לישראל ולעולם, זה גם מגע בין התורה לבין החוכמה המדעית, שהיא כאילו שייכת לחוכמת אומות העולם. שהרב אומר, מצד אחד תורה היא ודאי כובעה אחרת לגמרי, מצד שני, יש קשר, זה לא קומה זרה לגמרי, בהחלט יש מה, כאשר התורה בנויה נכון, יש מה שאפשר למצוא, שהחוכמה כשהיא נכונה היא מהווה הקדמה, שדווקא על גביה צריך לבנות את קומת התורה, על המידות וכדומה, ומה שהתורה משתכללת במצבים מסוימים, על ידי מה שמקיפים אותה גם בחוכמות ומדעים, לפי מה שעסקנו שם, והחותם של הספר, שהוא למעשה חוד החנית, זה תורת ארץ ישראל, תורת חוץ לארץ, תורת ארץ ישראל, שלמות התורה, שלמות האחיזה החיה של תורה, התורה כפי שהרב מלמד אותה לאורך כל הספר, האחיזה הזאת שתורה שבכתב ותורה שבעל פה יכולים להיפגש בשביל זה, שהכללים והפרטים, הפנימיות, הרוחניות, והמייסה של התורה הם צדדים שונים של אמת אחת גדולה, שכאשר זה כך אז זה מתגלה בעומקו, מתגלה משרשו, מתגלה בבריאותו, ואפשר להמשיך אותו אל את מלוא השפעתו אל החיים בבנייה שלמה וירה שלמה. זה וזה הרב גם קורא תלמידי החכמים, ארץ ישראל היא להתמלא אמונה, להתמלא גדלות חיים, להתמלא ולהיות גם הנשמה המאירה את כל מה שעם ישראל חוזר לבניית חייו בארצו באופן שלם. כן, זה שייך מאוד גם לימי בין המצרים, שאנחנו אומנם פה עומדים מקוננים על חורבן בית המקדש מצד אחד, חורבן בית המקדש שאנחנו יודעים זה לא רק בית המקדש, כמו שאנחנו יודעים בעצם ישראל זה בעצם חורבן. כל הצד השלם הזה של עם ישראל, הצד הבריא, הצד הטבעי, לכן גדול ישראל, מקומו אין לך ביטול תורה גדול מזה, כמו שאנחנו למדנו, התורה בעצמה, תורת חוץ לארץ, תורה בגלות, תורה שבכתב מתעלה ומסתלקת מהמציאות, תורה שבעל פה יורדת, כל המציאות הזאת, הכל כך חסרה, חסרה את נשמתה, היא זאת שעליה יש לבכות, היא בעצם הפנים החסר, שכשזה חסר, אז בית המקדש הוא בעצם בית המקדש, הוא ביטוי לשכינה ששורה בתוכנו. שם ישראל במצב ששכינה שורה בו, מחובר במהות חיי מבונו שלם. אז בית המקדש הוא בבואה של זה, כמו שאנחנו יודעים, שכם ישראל במצב קשור למבונו שלם, אז הקרובים פניהם זה איש אל אחים. זאת אומרת, זה מין בבואה, מציאות החיים הקראית שעם ישראל. כשעם ישראל היה כבר ברח עם תקופת דוד ושלמה, אז באמת נבנה בית המקדש ולא קודם לכן. כי עם ישראל לא היה ראוי לזה. אז אם כן, אנחנו, כשאנחנו מייחלים לבניינו של בית המקדש, אנחנו צריכים גם לייחל לבניין השלם הזה, הרוחני, בגדלותו, שיש בכוחנו לבנות אותו, לעזור לו, לבנות ולהתעלות, חוץ ממה שאנחנו צריכים לתקן את מעשינו, ועוד ועוד דברים, כדי שבאמת המציאות הזאת תוכל להופיע בעזרת השם בקרוב ממש.